טוב, אז בשבת אנחנו קוראים את ההפטרה, שזה אחד משבע דנחמתה. אנחנו קוראים הפטרות של נחמה, והראשון זה של ישעיהו: נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. עכשיו, איך זה עובד? מה הנחמה? מה זה מלמד עלינו ועל תפקידנו בעולם? אז זה בעצם הנושא של השיעור, שבגדול, תכף אנחנו נגיע לזה, זה מאמר של רב אליעזר ברקוביץ. למי שלא מכיר, אז הוא היה רב בארצות הברית וגם פרופסור לפילוסופיה, ויש לו כמה חידושים די מעניינים לגבי ההיסטוריה של העם היהודי, ודווקא בצל של השואה ולאור התקומה וכל זה, איך זה כל משחק ביחד עם הנחמה שישעיהו פה מסביר. אז עכשיו, קודם כל, מה זה הנחמה? אז רב הרש מסביר בפשטות, הנבואה היא על התקומה, על החזרה לארצנו, ועל שכל הצרות יפסיקו לרדוף אחרינו, והכל יהיה טוב ויפה. אז זה באמת נחמה. אז עכשיו, הברבנאל מביא מדרש ששואל, כאילו, מתי, אם ישעיהו אומר את זה לאנשים שיצאו לגלות, אז זה מובן, כאילו, אנשים עכשיו סובלים מיד, יוצאים, אז הוא אומר להם, אל תדאגו, אתם תחזרו. אבל איך זה עובד לדורי דורות? אז כתוב פה בסוף השורה הראשונה של הברבנאל, כתוב: רבי חנינא בר פפא אמר, אמרו ישראל ישעיהו, ישעיהו רבנו, תאמר שלא באת לנחם אלא אותו הדור שנחרב בית המקדש בימיו. אמר להם, לכל הדורות באתי לנחם, אמר אלוהיכם, לא הנאמר אלא יאמר אלוהיכם. אז יאמר כאילו בעתיד. אז הנבואה של ישעיהו בעצם באה לנחם כל דור ודור. ואז נשאלת השאלה, איך זה עובד? כאילו, הדור הראשון עכשיו סובל ואומרים לו שזה יהיה טוב, אבל אחרי אלפי שנים, אז זה קצת נשחק, נגיד, שאמרת, אמרת, אבל אנחנו רואים שלא חוזרים. אז איך זה עובד? איך זה, שהנבואה של ישעיהו עדיין תופס, והנחמות האלו עדיין מחזיקות מים אצל היהודים? אז הרב ברקוביץ עונה ואומר שקודם כל צריך להבין את ההיסטוריה של העם היהודי. אז הוא כותב פה, consider the Jewish dance in history. אז הוא אומר, מצד אחד יש את האבלות, אנחנו מתאבלים על החורבן ועל הגלות שנגרם, אבל מצד שני יש לנו את האמונה, את האמונה שבעתיד יהיה את הגאולה. ואז שני הצדדים האלו, אנחנו חיים אותם, ממש חיים, כאילו, כשאנחנו מתאבלים, אנחנו מתאבלים כאילו זה קרה לנו עכשיו. ואז באותה מידה, אז אנחנו מאמינים שהגאולה ממש תבוא. ואז הוא כותב פה, בסוף הציטוט פה, שבת נחמו, the Shabbat of consolation, which we have observed in every kind of exile, is if indeed we have been comforted. אז הוא אומר שאנחנו מרגישים את זה, שכאילו זה נותן לנו איזושהי נחמה בזה שאנחנו מאמינים שזה אוטוטו יקרה. כן? ועדיין הוא שואל, אבל איך זה עובד? אני מבין שזה נותן לך תקווה. יש את התקווה שהוא אומר שזה יקרה, ואז אנחנו מנסים להמחיש את זה ולהרגיש את זה. אבל איך זה באמת עובד כל הדורי דורות שהגויים רודפים אותנו ואנחנו רואים שאנחנו לא חוזרים? אז הוא אומר, יש משהו גם מצד האבל. זאת אומרת, זה לא רק התקווה בעתיד, אלא גם האבל על העבר, שגם משחק תפקיד מאוד חשוב פה. אז עכשיו הוא מסביר שניקח את האבל של יעקב. כשסיפרו ליעקב שיוסף מת, אז כתוב שהוא סירב לקבל את הנחמות. פה הגמרא אומרת פה ככה, וימאן להתנחם. מה הסיבה שהוא סירב להתנחם? לפי שאין מקבלים תנחומים על החי, אבל המת משתכח מן הלב, שנאמר, נשכחתי כמת מלב. אז הגמרא מסבירה שיש איזה מין תופעה שקרה ליעקב, שבעצם יוסף לא מת, ואז הוא סירב להתנחם. אז הרב ברקוביץ אומר, זה אותו דבר אצלנו. זה לא שאנחנו שכחנו וזה, החזרה לישראל נשכח ומת. הוא אומר, לא, יש לנו את הפסוק בתהילים, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. אנחנו לא שוכחים ירושלים, אנחנו לא שוכחים החזרה לציון. וזה איזה מין אבל על מה שלא מת. אז כל ההתאבלות שאנחנו עושים, בתוכו קיים איזשהו ניצוץ של תקווה. כמו שליעקב הוא סירב להתנחם, ואז בגלל שהוא עדיין שמר איזשהו ניצוץ של תקווה שהכל יחזור, אותו דבר אצל היהודים שלא שוכחים את ירושלים. אז הוא אומר שהכוח של הנבואה והנחמה הוא בא מתוך זה שאנחנו גם מסתכלים אחורה ומתאבלים על מה שאנחנו מסרבים לשכוח. אנחנו מסרבים לשכוח את העבר, את מה שהיה לנו, שזה לא רק הנבואה לעתיד, זה ההסתכלות וההתאבלות על העבר. וזה, אז הוא אומר שזה גם, זה נתן לנו כוח, ופה בקטע השני מהאחרון באנגלית, בסוף כתוב, In every one of his exiles, כאילו היהודים, the Jew strove, built, and created. The redeeming vitality present in all exiles has been the source of our mysterious faith in ultimate redemption. אז מה שהוא אומר, שיש איזשהו כוח שמחיה אותנו, וזה הכוח שאנחנו יכולים להסתכל אחורה ולעתיד ולהרגיש את זה, והאבל שאנחנו בתוך אבל מסרבים לשכוח, וזה נותן לנו את הכוח להאמין שבעתיד זה יהיה טוב. ויכול מאוד להיות שזה הפירוש של הפסוק המפורסם בגמרא שכתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זה אומר, זוכה ורואה, עכשיו אני זכיתי באיזשהו שמחה בזה שאני התאבלתי. אז מה זה יכול להיות שאני מתאבל ואני שמח ואני רואה את השמחה של ירושלים? אז זה בדיוק מה שרב ברקוביץ אומר. ברקוביץ אומר, הוא אומר, זה לא רק שקיבלת נבואה שעתיד יהיה טוב, אלא גם אתה מסתכל אחורה ומתאבל על זה באופן כזה שאתה מסרב להתנחם, שאתה מסרב לשכוח, וההתאבלות הספציפית הזאת נותן לך כוח לשמוח בעתיד שכאילו זה קרה. כמו שאנחנו מתאבלים שזה כאילו קרה עכשיו, גם אנחנו מתנחמים ושמחים על זה שכאילו העתיד כבר כאן. וזה מה שרב ברקוביץ אומר פה, In all its exiles, the Jew has lived in the past and the future more than in the present. אנחנו חיים יותר בעבר ובעתיד מההווה. והוא אומר, הכוח הזה נותן לנו כוח להציל את ההווה. ההווה זה די בעייתי, תוקפים אותנו, כן? רודפים אחרינו. אם אנחנו בהווה, אז הכל עבוד. אבל בגלל שיש לנו את היכולת להסתכל אחורה ולהסתכל קדימה, אז אנחנו לא נאבדים אשתונות, ואנחנו עדיין מחזיקים את התקווה, ולא רק את התקווה, הכוח לבנות ולהמשיך קדימה איפה שאנחנו נמצאים. עכשיו, כל זה טוב יפה, אבל עכשיו אם אתם תפו את הדף לצד השני, אז הוא מסביר משהו מאוד מדהים. פה אני אומר, פה זה באמת חידוש. הוא אומר, אין גלות אחד, אבל בו בבת אחד יש שתי גלויות. יש גלות העם ויש גלות השכינה. אז מה זה אומר גלות השכינה? אז קודם כל, מה זה אומר גלות העם? גלות העם זה די ברור, די מובן. יש לך עם ששייך לאיזשהו ארץ, ועכשיו אין לו ארץ, הוא בגלות. אז זה לא קשה להבין, כן? אז עכשיו, מה שלא מובן, מה זה הגלות השכינה, כן? הגלות השכינה, אז אפשר להסביר את זה בכל מיני דרכים, אבל הוא מסביר את זה באופן מאוד רציונלי. הוא אומר, כמו שאדם הוגלה מארצו, או אדם אחד בעצם גולה את האדם, איך אומרים את זה? גורם לגלות של העם השני, האדם השני.
גלה?
מגלה. מגלה. אז כמו הרומאים מגלים אותנו מארצנו, אז גם העמים, העולם, בני אדם, מגלים את הקדוש ברוך הוא מהעולם. איך זה יכול להיות? אז מה זה להגלות את הקדוש ברוך הוא? זה פשוט לסרב, לשמוע לדבריו, לציית לרצונו. ברגע שאתה לא מקבל את המוסר האלוקי, אתה בעצם מגלה את הקדוש ברוך הוא. אתה דוחה אותו, אז הוא לא שייך, אז הוא גם בגלות. זה גלות השכינה, לפי ההסבר של רב ברקוביץ. וזה קורה בו בבית אחד, בעת אחד עם הגלות של עם ישראל. אנחנו שנינו בגלות. לנו אין לנו ארץ, והוא אין לנו אנשים ששומעים עליו, אוקיי? ואז הוא אומר שמפני שאנחנו מזדהים, זה הקטע השני איפה כתוב, עם ישראל מזדהה עם הרצון השם. אז בגלל שאנחנו מזדהים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו כאילו העדים שלו, אנחנו העם שלו, אז זה אומר שיש לנו תקווה לחזור. כמו שאנחנו בטוחים שבסופו של דבר הגאולה להשם, הגאולה לשכינה תבוא, אז גם הגאולה לעם ישראל תבוא. זה הכל הולך ביחד, הגלות שלנו ושלו והגאולה שלנו ושלו. אז אם היינו קצת מפוקפקים, אם אנחנו נחזור, אז בגלל שאין ספק שהגאולה לשכינה תבוא, אז גם זה נותן לנו ביטחון שהגאולה שלנו גם תבוא. אוקיי? אוקיי. עכשיו, הוא אומר שבעצם בגלל שיש את שני הצדדים האלו, הגלות של העם ישראל והגלות של השכינה, אז גם יש איזה מין גאולה שהוא גם דו-צדדי. הגלות דו-צדדי והגאולה דו-צדדי. אז מה השני הצדדים? אז הוא אומר שיש את הגאולה של עם ישראל, שאפשר לראות את זה בפסוק בגמרא, כתוב פה באמצע הדף תלמוד בבלי מסכת ברכות. דאמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. שנאמר, כי לא יחדול אביון מקרב הארץ. אז הוא אומר, מה זה גאולת העם? גאולת עם ישראל, זה אומר שהגויים מפסיקים להטריד אותנו. אנחנו חוזרים לארצנו, וגם הם לא מפריעים לנו, גם לא פה וגם לא שם, כאילו זה לא בדיוק המצב שלנו היום, תכף תראו את זה. אז השיעבוד גלויות אומר שהגויים מפסיקים להפריע לנו, אוקיי? וזה גאולת העם. אבל מה עם גאולת השכינה? אז הוא אומר, מביא את הפסוק מישעיהו, לא יסגו אל גוי חרב, יש שלום בכל העולם. גאולת השכינה הוא אוניברסלי, זה לא שייך ליהודים. זה נכון ששנינו יוצאים בגלות, אבל הגאולה של עם ישראל זה על עם ישראל. הגאולה של השכינה זה גאולת העולם, זה הבאת שלום לכל העולם. זה הצד השני.
גאולת וגאולה זה לא הפכים?
זה לא מה?
זה לא בהכרח שני הפכים?
זה כן. והחזרה.
שאין, לא מציקים לנו, וזה מעבר לחזרה לארץ.
כן, נכון. אוקיי, אז כן, יש כמה, אז עכשיו אפשר, אתה נוגע לנקודה שהוא תכף תגיע, שגאולת העם זה חזרה לארץ, אבל זה חזרה לארץ וגם מצב של שאנחנו מתפקדים ולא מפריעים לנו. אז תכף אתה תראה שהוא גם מפריד. אני מדבר באופן אידיאלי. היינו בגלות, זה היה רע, חזרנו לארץ, עד כל טוב. אבל משהו פישי פה עדיין, זה נכון. עכשיו, אבל מה שחשוב פה, זה לפחות עבורי זה היה חידוש ענק, שגלות השכינה, זה אומר שבני אדם לא מצייתים למוסר אלוקי, באופן כללי, אוניברסלי, העולם. לא שייך ליהודים. ומה זה גאולת השכינה? בדיוק הפוך. העולם כן מציית למוסר אלוקי, ויש שלום בכל העולם, לא יסגוי אל גוי חרב. בסדר? אז עכשיו, הוא אומר פה ששני הדברים צריכים לקרות בו בעת אחד. כמו שהגלות התחיל עם זה שהתחיל עם גלות השכינה, שאנשים לא מצייתים לרצון השם, ואז אנחנו, מיד אחרי זה אנחנו יצאנו לגלות, אז גם החזרה צריך להיות ביחד. הכל ביחד, גלות וגאולה. הם צריכים לקרות ביחד, אבל זה לא קרה. זה לא קרה. משהו ענק מהיסטוריה קרה, וזה השואה. אז הוא אומר, השואה שינתה את כל פני ההיסטוריה, ודברים לא קרו כמו שהם צריכים לקרות. ואז הוא אומר ש... אחרי השואה, תוך כדי השואה, גלות השכינה reached its nadir. וכאילו, זה היה השפלות של בני אדם. זה לא סתם. הוא אומר, היו רדיפות. אז כאילו, זה היה רע, אבל זה לא נעצר הכל. כאילו, אפילו שיש פוגרומים ודברים, עדיין היה מספיק כוח ביהודים להחזיק, כמו שאמרנו, בתקווה לעתיד, בנחמות שהכל בסופו של דבר יהיה טוב. אנחנו עדיין יכולים להתאבל על ירושלים ולקוות לחזרה. הכל היה בסדר, כן? מפרים לנו, הורגים אותנו, אבל עדיין בתור עם היה לנו את הכוח להמשיך. אחרי השואה זה נעצר. השואה בעצם... הוא אומר, חיבה את הניצוץ של תקווה לגאולה. אם הקדוש ברוך הוא לא יעשה משהו גדול בהתאם כתגובה, העם נאבד. אין כוח להמשיך. ואז זה אני גם שמעתי מהרב חנקן, הוא גם אמר שהחזרה לארץ זה איזה מין צד טקטי שהקדוש ברוך הוא עשה על מנת להציל את עם ישראל. ואנחנו יכולים לנצל את זה, אבל זה לא, כאילו, הקדוש ברוך הוא עכשיו הגיב לגלות השכינה שהיה כל כך חזקה, שזה בעצם הורס את עם ישראל. אם אין חזרה לארץ, נאבד עם ישראל. אין כוח להמשיך, אין אמונה להמשיך. ואז הוא נתן לנו את הכוח הזה. זה מעניין, ראיתי בתשעה באב איזשהו סרטון דוקומנטרי שנקרא The Long Way Home, שהיה דוקומנטרי על מה היהודים עשו אחרי השחרור. כאילו, לא נדבר על השואה, אלא הגיעו הכוחות הנאטו ושחררו את המחנות, ואז מה קרה לאנשים אז? וזה זה, זה גם סיוט של שנים עד שהם השתחררו מזה. אבל אמרו משהו מדהים. יש את המחנות ה-DP, Displaced Persons Camp, כן? שמנסים לאתר מקומות עבורם, ומנסים לשים אותם במקומות, וזה לקח המון שנים. בכל מקרה, שאלו אותם, אז בואו, תגיד לנו 1, 2, 3 מקומות שאתם רוצים ללכת, אם אנחנו יכולים לשים אתכם, ארצות הברית, אירופה, זה, ישראל. אז כולם כתבו ארץ ישראל, ואז תשימו שני, סדר עדיפויות השנייה. אמרו, חצי מהאנשים כתבו מסריפות. אין בחירה. כאילו, זה או ארץ ישראל, או תהרוג אותי. אין לי כאילו מה לעשות עם החיים שלי. מה שנתן לאנשים את החיים להמשיך, שיש תקומה, שיש תקווה, שיש חזרה לעמנו, לארצנו. בלי זה, למסריפות, עזוב. ואז זה בדיוק מה שהוא אומר פה. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא בעצם גאל אותנו חלקית. הוא חסם אותנו בחזרה לארצנו. וזה הגאולה, בלי גאולת השכינה. ואז זה מה שהוא אומר, אי אפשר לקרוא לגאולה שלנו גאולה שלמה. הגאולה של העם, בלי הגאולה של השכינה, נקרא התחלת דגאולה. זה לענות לשאלה, כן? עכשיו אנחנו בהתחלת דגאולה. אין ספק שיש משהו ענק שקורה בעמנו, וזה טוב, כן? וצריך להודות לזה, אבל זה לא הגאולה השלמה. ואז זה מעניין שאפשר לקרוא לזה, אנחנו חיים בארץ ישראל ולא בגלות, אנחנו לא בגלות, אבל השכינה עדיין בגלות. העמים, כולל אותנו, לא קיבלו את המוסר האלוקי במלואו. וזה הוא אומר המקור של הבעיות של עם ישראל עכשיו היום. זאת אומרת, לא הרבה השתנה. עכשיו אם אתם תפכו את הדף לדף השלישי, אז הוא משווה בין המצב במלחמת, לפני מלחמת השנייה, עולם השנייה לבעיה שלנו היום. והוא אומר, אני קרא את זה בעברית, כתבתי כאילו קיצור של מה שהוא כתב. כמו שהעולם איבד את מצפן המוסר ומחר את היהודים להיטלר ימח שמו וזכרו, מה שהביא למלחמת העולם השנייה, גם היום העולם מוכר אותנו תמורת חבית נפט ומביא למלחמת גוג ומגוג. זה מה שהוא כותב, הוא אומר שזה נכון שחזרנו, זה אומר שזה נכון שיש איזושהי גאולה חלקית, התחלת את הגאולה, אבל זה לא גאולת השכינה, זה אומר שאנשים, העולם עדיין מכחיש את המוסר האלוקי ועדיין נלחם על רצונם. הוא אומר, לא קראתי לזה, זה קטע האחרון בדף השני, הוא אומר שבעצם הגלות השכינה בא מפני שאנשים עושים מה שבא להם מהאגו שלהם, הם כאילו מגדירים מה שטוב להם וזה לא טוב לעולם, כאילו נלחמים, הורגים, רודפים, עושים הכל לשם התענוגים של בני אדם, וזה מגלה את השכינה. ואז מה אנחנו אמורים לעשות פה? אז הוא אומר יהוד השם, זה הקטע השני בדף השלישי, יהוד השם מקושר ליהוד ישראל, זה הפירוש לעם הנבחר, אנחנו עדיו, וזה גם מקור הסבל שלנו וגם מקור הכבוד שלנו, וזה גם מקור הביטחון שנשרוד לאחרית הימים. אז הוא אומר, בגלל, כמו שאמרתי קודם, בגלל שאנחנו קשורים באופן הדוק לקדוש ברוך הוא, אז כמו שאנחנו מאמינים שאם הוא הבורא אז הוא יגאל את העולם, אז ואנחנו העם הנבחר והעדים שלו, אז הוא גם גואל אותנו יחד איתו. ואז הוא אומר עוד דבר וזה מביא אותנו שוב פעם לעם בארץ, וברגע זה בהיסטוריה כל העם היהודי תלוי במדינת ישראל, ולכן העם בציון יישאר זמן רב אחרי שלארצות ערב לא יישאר טיפת נפט. השאלה היא מה תפקידנו עכשיו, כן? מה אנחנו רואים לעשות עם כל זה? יפה, הבנו איך שהגענו למצב הזה, הבנו שיש גלות העם וגלות השכינה והתחלת את הגאולה ועדיין גלות השכינה עד שיהיה גאולת השכינה, אנחנו בצרות, אבל מה אנחנו רואים לעשות? אז התשובה היא בפירוש של רב הרש על ההפטרה, ונחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקירו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. אז עכשיו רב הרש מסביר על זה, מה זה נחמו נחמו, מה זה כפליים, מה זה כל הכפל פה? אז הוא אומר, the galut is considered here in its dual importance and meaning for Israel and for the human race in general. אז זה מדהים, אני לא יודע אם רב ברקוביץ ביסס את זה על הרב הרש או לא, אבל הוא אומר שהכפל בעצם משקף את הכפל הגלות והכפל הגאולה, שיש את הגלות של עם ישראל ויש איזה מין גלות עבור העולם בכללותו. אז עכשיו הוא אומר, for the former, זאת אומרת עבור עם ישראל, it is the education for knowledge of and keeping of the Torah, the word of God. אז מה שעלינו לעשות זה לעשות תורה ומצוות, אנחנו צריכים בעצם לציית לרצון השם, להביא מוסר אלוקי לתוך עמנו, אבל מצד שני אנחנו חייבים להיות אור לגויים, זה התקווה, להראות לעולם שיש מוסר אלוקי, שלא הורגים אחד את השני על חבית נפט וכן הלאה, כן הלאה. כאילו זאת התשובה וזה התפקיד שלנו, להיות אור לגויים. אנחנו צריכים לתקן את עצמנו מבפנים ואנחנו צריכים לנסות להשפיע העולם מבחוץ. זה הדרך להביא לגאולת השכינה ולגאולת העולם. עכשיו, הרב ברקוביץ בסופו של דבר אומר, אין מנוס מהתפקיד הזה, ואין מנוס מתהליך ההיסטוריה הזאת. השאלה הפשוטה שמוטלת עלינו, זה לא אם זה יקרה או לא יקרה, השאלה שמוטלת עלינו, מה אנחנו עושה? נעשה את התפקיד בעל כורחנו, באונס, ונעשה את זה ברצון. ברצון שנראה את הסוף הטוב שישעיהו ניחם עלינו כל הדורות. Mm-hmm.